טוב, שלום וברכה. אנחנו בעזרת השם פרשת תרומה. הרבה סביב שפת אמת יהיה היום, כי שפת אמת מאוד יפה לטעמי, נתחיל ממנו. ובעזרת השם נעבור לדברים מהרב קוק. כמה שהזמן יספיק, כמה שיבוא לנו, וכו', וכו' וכו'. טוב, בכל אופן נתחיל, אמרנו, בשפת אמת. אז ככה, על מה מדובר? אז פרשת תרומה היא כמובן עוסקת בענייני המשכן, כאשר לפי דרשת חז"ל שמובאת ברש"י בכי תישא, אז זה נתעכב, פרשת המשכן נאמרה אחרי חטא העגל. וסדר הדברים הוא יתרו משפטים, מתן תורה והמשפטים שבאו יחד עם מתן תורה, אחרי מתן תורה, ופרשת משפטים מסתיימת אפילו במתן תורה עצמו, נעשה ונשמע, וחטא העגל שלא מופיע בתורה, כאן מופיע בהמשך בכי תישא, שבת לא הבאה אחריה אפילו, כן, לא תצווה כי תישא, אבל לפי איך שחז"ל דרשו, בין יתרו משפטים לבין תרומה, שם קרה חטא העגל, כן? לפני המשכן, לפני הציווי על המשכן. ואחר כך נצטווינו על המשכן, אחרי חטא העגל. קיבלנו את התורה, חטא העגל, ציווי על המשכן. זאת אומרת, המשכן הוא בעצם תיקון לחטא העגל. מעניין, ארבע פרשות בתורה, כן, תיקון לחטא ההגה, כך לפי דרשת חז"ל, שמובאת ברש"י בכי תישא. אנחנו צריכים להבין מה העניין הזה, שמשכן תיקון לחטא ההגה. אז אומנם בחטא ההגה נעסוק בהמשך, עוד שבועיים בעזרת השם, כן, מתי שיצא, אבל היום נעסוק יותר בתיקון, שזה המשכן, תיקון לחטא ההגה. אז אנחנו בעיקר מתרכזים בשפת אמת, שנת תרמ"ב, וכאן אני פותח לנו פתח מאוד מעניין בעיניי, שבין עבודת השם שלנו בדרך הלימוד לעבודת השם שלנו בדרך החוויה. זאת אומרת, בעצם פרשיות יתרו ומשפטים זה לקבל תורה, ללמוד תורה, מה שאתם עושות כרגע, מה שאתם עושות כל היום כרגע, לימוד. זה פרשיות יתרו משפטים. אנחנו עוברים לתרומה, תצווה, ההמשך, משכן הוא בעצם לחוות את מה שאנחנו לומדים, אבל בתוך החיים עצמם, במשכן, כן? קורבנות, זה לא לימוד כמו עשייה, כאן אפשר לקרוא לזה עשייה, חוויה, מפגש עם המקדש, עם היופי של המקדש. זה כבר לא עולם הלימוד כמו עולם השראת שכינה בישראל והחוויה של השראת שכינה בישראל. משהו מעין דומה לתורה ותפילה, שנדבר על זה בהמשך, תורה ומשכן, כן? בלשון שלי אני קורא לזה תורה והחוויה שלה, החיים שלה. החיים שלה, שבאים לידי ביטוי בעיקר בכהנים בתוך המשכן, וגם לא רק הכהנים, בעצם באיזשהו מקום כל אדם מישראל שנפגש עם המקדש, עם המשכן, חווה את עבודת השם דרך היופי של המשכן, דרך הקורבנות שהוא מקריב, חווה את זה בתוך החיים. אז לימוד, ונקרא לו חוויה, משהו כזה, כן? חוויה בתוך החיים. אז קודם כל, הוא מתחיל לשפת אמת, בדמות מאוד עילאית שאנחנו מכירים, משה רבינו. והוא אומר, משה רבינו, כתוב, עשו למקדש, אולי נקרא את זה מבפנים, את הפסוקים, שמות כפי חטאת. השנייה, נקרא את זה אולי מבפנים, את הפסוקים, שזה שזה פסוקים בפרשה שלנו, כפי חטאת, נאמר בפסוקים כך. בפסוקים בתורה, רשום, כתוב, רגע, נו, כפי חטאת, ועשו למקדש, הנה, כפי חטא, ועשו למקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך, את משה רבינו, את תבנית המשכן ואת תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. מעניין. אז אומר השפת אמת, שימו לב, משה רבינו זה ככל אשר אני מראה אותך. משה רבינו בעצם לא היה זקוק למשכן. הוא יכול היה לראות את המשכן בעיני רוחו, ודי היה לו בזה. היה לו מספיק בזה. דוגמה לדבר. הדוגמה תצא פחות מוצלחת, בסדר? אבל בכל זאת דוגמה לדבר. רגע, זה מספיק בכל בינתיים? שומעים? שומעים. עד שאני אהיה צרוד קצת בהמשך השיעור, לבינתיים זה בסדר, בסדר? אבל משה רבינו, אז אני אקח דוגמה לדבר. מי שמאוד מתחשק לה להיות בכנרת. נגיד שמי שעכשיו באמצע השיעור, או לא משנה מתישהו היום, חשק לה להיות בכנרת. אבל הכנרת זה רחוק, וגם היא אוהבת את השיעורים במדרשה, מה היא תעשה? אז היא תחשוב על הכנרת, או תדמיין את הכנרת, אז היא תגיד, הייתי בכנרת. לא היית בכנרת. חשבת על הכנרת. אם הכוחות שלהם מאוד גדולים, השכליים, הדמיוניים, בעצם היא הייתה שם. היא אפילו לא צריכה להיות באופן ממשי, כן? משהו, מעין דוגמה כזאת. משה רבינו בכל אופן, ענק שכל כמוהו, הוא היה וראה את המשכן. זה שהוא, העשייה של המשכן לא הייתה נצרכת לו. שאמרו לו לעשות ארון ומנורה למשה רבינו, בעצם ראה אותה מול עיניו. זה שהוא ראה אותה מול עיניו, ככל אשר אני מראה אותך, זה שהוא ראה את זה מול עיניו, הוא לא היה צריך לזה באופן ממשי. אחר כך יכול להיות שזה גם יהיה באופן ממשי, אבל זה לא נצרך לו לעבודת השם. מה? בהכרח באופן ממשי. פעם מעניין, קראתי סיפור על אחד מגאוני העולם שהיה בדורן, בדור קודם, אבל הגאון הרב שלמה זמן אוהב לך. אז היה לו, הוא היה נוסע עם נהג מונית לישיבה שהוא לימד בה בכל תורה, והנהג מונית היה שאתה יותר משאלות דוגריות כאלה, שרק נהג מונית יכול לשאול. אז הוא שאל אותו, האם אין לו חשק להיות בחוץ לארץ לפעמים? מה, לא בא לך לפעמים להיות בחוץ לארץ? בואו נעשה משאל ביניכם, בא לכם, סתם, לא נסע, אל תדאגו, אבל בא לכם להיות בחוץ לארץ? אה, יש כאלה שכבר היו אולי, אבל סתם, בא לכם או לא בא לכם להיות בחוץ לארץ? אז הוא אמר לו, מה?
נראה לי
כולם בחוץ לארץ. אה, בא להם, בא לכם. אז הוא שאל, אז הר לא בא לי, אני לא צריך להיות שם בפועל, אומר לו, אני נמצא שם כבר, כשאני רוצה אני מדמיין, הוא חושב בראש חזק, איך זה להיות בניו יורק או איך זה להיות בהודו, זה מספיק לי, מבחינתי כאילו הייתי שם. יש אנשים כאלה, הכישרון הרוחני שלו כל כך גדול, שהוא לא זקוק לחוויה המציאותית, שהוא כבר נמצא בדבר בעיני רוחו, כן? בעיני רוחו. אז משה רבינו לא היה צריך את המשכן הממשי. עצם העובדה שהשם הראה לו איך נראה המשכן, מבחינתו זה כבר להיות שם. זה כבר להיות שם. העצם המחשבה על זה והרצון להיות שם, מבחינתו זה כבר כאילו שם. מה? כבר כאילו שם ממש. וואו, זה עוצמה, כן? זה גודל. אנחנו, רובנו הגדול, לא כאלה. אנחנו צריכים את החוויה בפועל. מה? הנה, הייתם היום בתפילת ראש חודש במערה, נכון? אז נניח שמי שלא היית, אומרים לה, לא היית, אומר, טוב, אבל חשבתי על זה, איך זה נראה, ראש חודש, ותפילה בעוצמה, וריקודים. אומר לה, זה לא דומה, מה? זה לא דומה לחשוב כמו להיות. זה באמת לא דומה, נכון? לחשוב כמו להיות. אבל יש אנשים שכן, שאם הוא יחשוב במשהו, הוא יתרכז שהוא שם, הוא בעצם כאילו הוא שם, מה? בעצם כאילו הוא שם. אתם יודעים, לפעמים שתי חברות, שלא ראו אחת השנייה הרבה זמן, אבל כשהן רואות, אז נדמה להם שהן כל הזמן היו ביחד, כי הקשר ביניהם כל כך עמוק, שבעצם לא, אפשר להיות קצת ביחד, אבל הקשר הוא מאוד עמוק. לפעמים את יכולה להיות עם מישהי הרבה זמן, אבל בעצם הייתי את המעט זמן, כי אין ביניכם כל כך קשר, כן? יש הרבה עושה את שייכות הרוחנית שלה, כן? הקשר, החשיבתי, בסדר? הרוחני. משה רבינו היה קשור מאוד להשראת שכינה בעולם, למשכן בעולם. הוא יכול היה לחוות דברים דרך השכל. והדמיון העוצמתי שהיה למשה, שבא על גבי השכל. אנחנו צריכים משכן בפועל. מתי? אחרי חטא העגל. לפני חטא העגל, התעלינו למדרגה כל כך גבוהה לפני חטא העגל, שבעצם יכולנו לחוות דברים בעצם החוויה הרוחנית שלנו. זה היה מספיק לנו. ולא היינו צריכים משכן באופן ממשי. יכולנו כמו משה רבינו, לחשוב על המשכן ולהיות במשכן. אז מה עשה חטא העגל? חטא העגל בעצם גילה שאנחנו צריכים דברים ממשיים. אתם יודעים, הם יצאו ממתן תורה עם ישראל. נו, מה עושים ממתן תורה? מה, משה רבינו לא איתם, הוא התעלה להר שיני. הם חיפשו משהו ממשי, מה? בנו עגל, אה? לרקוד סביבו. היו צריכים משהו ממשי, אה? לעשות משהו ממשי עם מתן תורה. אתם יודעים, פעם נסעתי עם מישהו, עם איזה יהודי שאני מכיר, נסענו לאיזה שיעור רוחני, שיעור מחשבתי, מאיזה רב חשוב, שחזרנו, אמר לי, בוא נעשה קניות בסופר. אז אני לא כזה רגיל בלעשות קניות בסופר, אבל הוא רצה, עשיתי איתו קניות. אז כשעשינו קניות, אז הוא יצא אחר כך, אחר כך אמרתי, אתה יודע, לא באמת הייתי צריך את הקניות. פשוט אחרי שיעור כזה גבוה, הייתי חייב להרגיש את העולם. להרגיש שיש עגלה, עגבניות, מלפפונים. אי אפשר להישאר מלאך כל הזמן בשמיים. בני ישראל, לפני מתן תורה, היו כאלה. כמו מלאכים כאלה, כן? בשמיים. אבל, אחרי את העגל גילה שהם צריכים אבות. צריכים ממש. וכשלא היה ממשות, הם עשו עגל. אה? עד היום זה עלול לקרוא לנו. שכשחסר לנו דברים ממשיים, נבטא דברים בצורה ממשית, חווייתית, אבל לא בצורה הנכונה. יכולים ללמוד דברים שכליים במדרשה, אבל צריכים גם איזה חוויה. איזה משהו טוב, מה? חווייתי. אז יאללה, בוא נעשה חוויה. אז אם זה חוויה לרקוד יחד, טוב. אבל אם זה חוויה, העולם החווייתי יכול להיות גם מאוד מתה, מה? מאוד בעייתי גם. לעשות גם דברים שהם עלולים להיות גם בעייתיים. שזה מבחינה חווייתי. חטא העגל גילה שאנחנו צריכים ממשות, עם ישראל. אז יש משקל, כן, כן.
יש דברים שאנחנו מרגישים שאנחנו לא צריכים מהם כדבר ממשי?
כן, לפעמים, לעתים. אבל זה באמת, כשעשת אמת יגיד בהמשך, אז אני כבר אגלה לך משהו בהמשך, הוא אומר לפעמים בשבת קודש, אנחנו יכולים להתעלות למדרגות כאלה, שנשמח משה במתנת חיקוש, אנחנו כמו משה רבינו. שאנחנו יכולים לראות את העולם בגודל שלו, בלי שאנחנו עושים מלאכה, בלי שאנחנו באים במגע מאוד חזק עם העולם. אז זה יכול להיות. למרות שאנחנו צריכים את העולם הממשי. משה רבינו לא היה. יש לפעמים גם אנשים גדולים. אני זוכר שפעם סיפר לי תלמיד חכם, שהם אכלו אצל הרב צבי יהודה, עוד מעט זה הזכרה, אצל הרב צבי יהודה הכהן קוק, אכלו בשבת. הוא אומר, העוף היה לא טעים בעליל. אז מילא שאני אגיד את זה, אז תגידו, אולי הוא היה טעים, רק לי הוא לא היה טעים, כי יש לי איזה עלינות טעם כזו. אבל הוא תלמיד חכם שנראה לי לא היה כזה זה, אמר לי, אבל העוף היה פשוט לא טעים. הוא אומר, רב צבי יהודה אכל, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, לקח מהעוף הזה. הוא אומר, לא יכולנו לגעת בזה, ושאל אותה, למה אתם לא אוכלים? למה אתם לא אוכלים? אז אמרו לה, לא נעים להם להגיד, אמרו לה, רב, זה לא טעים לנו. הוא אמר, בשבת אוכלים כטעים, בשבת אוכלים כי יש עונג שבת. לא צריך, הוא לא צריך את הטעם, הוא עונג שבת. שבת, עונג שבת, הוא אוכל עוף, לא יודע, טעים, לא טעים, לא, טוב. אז באמת יש אנשים כאלה, לא צריכים את הממשות. אנחנו בדרך כלל צריכים את הממשות, מה?
היום יום
שם, מה, לחוות אותם בלי להיות אותם? לפעמים אולי, אם נתאמץ. אני יודע, לא היינו בכותל, אבל לפעמים נחשוב חזק חזק על הכותל. ואיך מתפללים בכותל, אולי זה יוביל גם לתפילה שלנו, כי לא היינו בכותל, יכול להיות. אבל בדרך כלל אנחנו צריכים באמת ממשות, כן.
כן.
אנחנו צריכים לבטא את עולם השכל שלנו, את העולם הרעיוני שלנו, בתוך הממשות, כי ככה אנחנו מתחברים לדברים.
קשה לנו... אנחנו לא משה רבנו.
נכון, כי אנחנו לא משה רבנו, מצוין, נכון, נכון מאוד. קשה לנו להתחבר לדברים אם הם רק נשארים במישור השכלי-רוחני, ולא באים עד העולם שלנו, ולא באים עד העולם הממשי שלנו, כן? אז החיבור שלנו יוצא חיבור נכה, חיבור לוקה וחסר. חלק מהחיבור שלנו זה שכל שמתגלה בחיים. תורה שמתגלה במשכן. במשהו עובדתי, כן? במשהו ממשי. אם התורה לא תתגלה במשכן, תהיה פה שכל, אבל חסר יהיה לנו. חסר יהיה לנו את החיבור לדברים. בואו אני אגיד, נניח שהייתי... כן, כן, אפשר.
תפילה
כן.
של משהו ממשי.
או, יופי, תפילה מצוינת. כן, אני חושב, רגשי, בדיוק ממשי. או, זו דוגמה טובה, כן? אנחנו צריכים להתפלל במערת המכפלה. למה? תעשו רק שיעור במערת המכפלה. לא, דרך התפילה ולהתחבר לתפילת האימהות, ואנחנו חשים את זה ברגש, כן? תפילה במקדש גם זה היה, נכון, ממשי יותר. קשור לחיים יותר, כן, נכון. גם תפילה זה דומה.
כאילו, כמו שהרבה מעט צריך
להתפעיל. במובן מסוים לא, אנחנו, בסוף הוא התפלל, והתחנן אל השם בעת ההיא, דווקא ממנו למדנו תפילה. אז גם אצל משה היה דברים לא בכלל, היה מנותק מהממשות, אבל לא היה צריך משכן למשל. חומר, כן? חומר ממשי, כן? אני נתתי היום דוגמה, באמת למדתי את זה בחור, כמה, שני בחורים היום, לפני שלמדתי את זה, התחילת הסתם את זה. אמרתי, אני אעשה, הייתי אומר לכם, בפורים, לא צריך לרקוד בפורים. לא צריך לרקוד. לא צריך משלוח מנות וזה. בפורים בואו נשב ונלמד על מרדכי ואסתר. איזה מחאות היו פה, אה? זה לא פורים בכלל, מה? פורים בלי מסיבה השנה, רק שיעורים. שיעורים לפורים, כשאתם נראות את הדישות כאלה, לא אכפת לכם, אה? יאללה, נציע את זה, סתם, סתם. פורים בלי, מרוב שאתם יודעות שזה לא רציני, אז... פורים בלי מסיבה, בלי זה, בלי ריקודים. קצת משלוח מנות לצאת ידי חובה, אה? כל אחד תעביר תוך כדי שיעור לשנייה, מפה לפה לפה. זהו, שבו כמובן, תשמעו שיעור לפורים. מה פתאום? אפשר בלי המסיבה בלילה, מה? אי אפשר, מה? אנחנו צריכים לחוות דברים, כן? צריכים לחוות, אם נרקוד, אנחנו מרגישים את פורים, כן? אנחנו חייבים. חייבים את החוויה בהשלמה לשכל. טוב שנשמע שיעורים על פורים, ואז נחווה את פורים, כן? נחווה את פורים ממש, בסדר? שיהיה לנו חוויה ממש.
אבל כאילו, אם הוא מסכם בעצם בא לתיקון
כאילו,
אנחנו
צריכים
חווה ממשית? כן. כאילו, לעתיד לבוא לכאורה, אנחנו כבר נהיה מתוקנים, אז כאילו...
נכון, לעתיד לבוא, הצד השכלי שלנו יהיה יותר חזק, החוויה תהיה מין תוספת. אבל נהיה זקוקים לפחות, זה נכון. לא יהיה, אבל נהיה זקוקים לפחות. והיום אנחנו זקוקים להרבה יותר.
כאילו למה, רגע, למה אתם צריכים את הבית מקדש, כאילו פיזית?
כדי שזה, השכל יתבטא בחיים, ואז נרגיש את החוויה.
אבל אנחנו פרצים נהיה מתוקנים ממש.
לא, עוד לא, זה לא משהו. לא, מיד אחרי חטא העגל, עוד לא ועד היום עוד לא.
אבל נתקח להגיע
לתוקן את זה? פעם, אולי כן. וכשנגיע, עדיין יהיה מקדש, אבל יהיה תוספת, לא יהיה נצרח כמו שזה נצרחת, כן. אבל צריך את החוויה, החוויה נצרכת לנו. אז בואו נמשיך בדברים של עשת אמת. הוא אומר, וכן תעשו, בסוף בסוף אנחנו על ידי המעשים שלנו יכולים להתעלות ולהגיע למדרגה עליונה וגבוהה כזאת, שאנחנו בסוף על ידי המעשים נגיע לאותו מקום שמשה נמצא פה. אנחנו עושים את החוויה. כשנושא רבינו זה בלי החוויה. אנחנו בשביל להגיע למדרגה משה רבינו, אז יש בזה גם משהו יפה, מרומם, כי אנחנו דרך העולם החומרי, והעיסוק בו נגיע בסוף למדרגה כמו של משה, אבל אנחנו צריכים את העולם החומרי, כן? צריכים את המגע עם העולם הממשי, בסדר? אנחנו בשביל להרגיש את קדושת שבת קודש, צריכים להכין מרק, שניצלים, טעימים גם כדאי, כן? ובסוף כשנכין אותה נגיד, וואו, בסוף נשאיר כאיך סוף יותר חזק. כי זה יהיה שכל שמופיע בעולם. שכל שמתגלה בעולם, חייבים. אבל אם זה יהיה רק שכל, בלי הגילוי בעולם, אז זה בעיה. אז זה בעיה, כן? צריכים את זה.
אני
לא
לפעמים
משלח
אותה,
אבל למה
זה דווקא שאנחנו מדמיינים, אנחנו צריכים משהו 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 משהו.
כן, בדיוק, זה היה חטא העגל. חטא העגל משך אותנו מדי למטה. לכן זה מסוכן, נכון. השד החווייתי הוא גם מסוכן, בלי ספק. כי יכול להיות שמרוב שנחפש חוויה בדברים, זה ייקח אותנו מהעולם הגבוה העליון, לעולם התחתיתי למטה, כן? זה עלול מסוכן. בלי ספק שיש גם בדבר הזה גם סכנה. גם סכנה.
אבל זה לא קורה דברים, כי בסוף, אנחנו חושבים משהו כזה, אנחנו רוצים אותו, ובא לנו אותה, נגיד, אם שניתן, זה סוג של פעם השני.
לא, אז לא עוד בצד השלילי.
כשאנחנו מדמיינים, כאילו...
לא, פה אנחנו מדברים בצד החיובי, אבל אנחנו רוצים משהו, רוצים עונג שבת, וגם נעשה אותו. רוצים להתענג בתענוגים, אבל לא מספיק לחשוב על להתענג בתענוגים, מה? תארי לך שבעלת הבית, או האמא במשפחה, תלוי מי מבשל. תדעים, פעם הייתי אומר האמא במשפחה, ואז היה לא נעים, כי לפעמים התארחנו עושה כל מיני משפחות, ואמרתי תודה רבה לאישה, ככה אני רגיל, כי יש לי משהו שמרן באיזשהו. אז הייתי אומר תודה רבה לאישה על האוכל, הוא אמר כן, אבל זה בעלי הכין את הכל, לא נעים, אה? אז היום אני עומד בזהירות יותר, תודה רבה על האוכל הטעים שהכנתם, זה יוצא טוב. לא, הילדים הכינו. טוב, זה עוד לא שמעתי. טוב, בינתיים זו אבא או אמא. זה עוד דור הבא כבר, יהיה הילדים. טוב, אבל לאט לאט. אבל בכל אופן, אבל אנחנו צריכים את החוויה. החוויה היא תוספת חשובה לנו, הכרחית לנו, על גבי השכל. צריכים להרגיש את העונג שבת גם בטעם. אם האמא המשפחה תגיד, תשמעו, חשבתי על עונג שבת, אז לא הכנתי אוכל בפועל. מרוב שהתרכזתי בו, לא כל כך נאהב את זה, מה? אנחנו מבינים את הממשות. הממשות מחברת אותנו לעולם הרוחני. כן? אומר השפת אמת, עוד תוספת חשובה, אחרי חטא העגל, אני ישנה, הוא מביא פסוק מספר, משיר השירים, אני ישנה וליבי ער, אנחנו ישנים, הלב שלנו, העולם המוכני שלנו ער, אז איך נעורר את, את זה שאנחנו ישנים? אנחנו צריכים מאוד מאוד לרצות משהו, וגם לבטא אותו כמו שאמרנו בעולם, כן? אחרי חטא אנחנו ישנים. קודם צעד אחרי חטא העגל, היינו תיאורים כאלה, אבל חטאנו, החטא ביטא את זה שאנחנו ישנים. אין, קשה לנו מאוד מאוד, להיות ערניים, הגוף שלנו, העולם החומרי שמרדים אותנו. אנחנו צריכים איזשהו משהו שיעורר אותנו, כן? שייתן לנו את התחושה הרוחנית, כן? הפנימית, שגם מתגלה בעולם בפועל, כן? שגם מתגלה בעולם בפועל. צריכים את השכל שמתבטא בעולם, כן? שחווים אותו בעולם. אם לא יהיה את החוויה בעולם, לא טוב. עוד פעם, מחילה? כן, יש לנו תשוקה רוחנית גדולה, ואנחנו צריכים לעורר אותה עוד ועוד ולבטא אותה גם בחומר. לתרום, הנה, לנדוב למשכן, כן? לנדב למלאכת המשכן. אם לא ננדב למלאכת המשכן, בפועל, כסף, זהב, תראו מה כתוב בפסוקים, מה? זה אוכלוס את חלת וארגמן ותולעת שני. צריכים רצון גדול ושהוא יתבטא גם בעולם חומרי. והרצון הרוחני הזה יתבטא בעולם חומרי. אם הוא לא יתבטא כמו שאמרנו בעולם חומרי, אז הוא יהיה רצון ארטילאי, לא קשור לעולם, שלנו, כן? ככה אנחנו צריכים, בסדר? עולם רוחני שמתבטא בתוך עולם חומרי, בסדר? זה הנקודה. לא, צריך ללמוד הרבה. לכן, יתרו ומשפטים קודם לתרומה ותצווה. קודם כל לימוד, ואז לוותר אותו בחוף. כי זה אתם מאוד צודקים. אם מישהי רק כל הזמן חוויה וחוויה וחוויה, חוויה יכולה להיות דבר מאוד ריקני, כן? חוויה צריכה להיות לחוות, אבל את מה שלמדנו, כן? למדנו על שבת, חווינו את שבת. לומדים על המקדש, חווים את המקדש. עוד לא זכינו, אבל... לומדים על האבות והאמהות, הולכים לתפילה במערה. מה שאנחנו לומדים, אנחנו גם חווים, בסדר? מבטאים גם בחוויה. כן, זה הביטוי בפועל הוא על ידי החוויה. עכשיו תשמעו, גמרא מאוד מעניינת, דווקא כפי שהזכירה מתפילה על תורה ועל תפילה. יש מעניין מין ויכוח כזה בגמרא, שתי גמרות, אז אני אקרא לכם, כי זה מובא גם בעולת ראיה של הרב קוף. דבר נורא מעניין, סיפור כזה בגמרא, אז אולי למדתם אותו כי אתם לומדות על תפילה, אבל בכל אופן, אני גם רציתי להתעכב על זה קצת. כתוב בגמרא כך, רבא חזיא, רבא חזיא הכוונה רבא ראה. שבת דפיות, זה גם גמרא בשבת דפיות. רב החזיה לרב אמנונה דקה מעריך בצלותי. רב הראה את רב אמנונה שהוא מעריך בתפילה. שני המוראים. אמר מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי אישה, הוא כאילו נזף בו. מה, אתה מניח את חיי העולם הגבוהים? אתה עוסק בתפילה, התפילה זה רק חיי אישה. והוא סבר, רבי מנונה חשב, לא, זמן תרה לחוד הוא זמן תפילה לחוד. ויש כאן מין דיון כזה. כדי להמחיש אותו לנו במדרשה, זה מעין מישהי, יש את השיעור מעניין, מרתק, שהולך להיות, והגיע השעה חמש בערך. היום, חמש, חמש ועשרה, זמן מנחה. איך אני יודע, פעם נימדתי במדרשה, כשהיה הזמן של מנחה, והייתי נעלם, עד שראיתי שבנות יוצאות עם הסידור החוצה, אני חושב, מתפללות וחזרות לשיעור. אז זמן מנחה, הגיע זמן מנחה להתפלל, אז פה מדובר שרב ראה את רבי מנונה, הגיע הזמן, הוא יצא, אבל הוא העריך בתפילה, מה? מי שהעריכה בתפילה, נגמר השיעור כבר כמעט, כן? שתה תפילה ארוכה. רבא פה נזף בו, אמר לו, אתה מניח חיי עולם ועוסק בחיי שעה. מעניין, ורבי מנונה חשב, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. כן? אז הרב קוק מסביר, מה היה החשש הגדול של רבא? החשש הגדול הוא שאנחנו באמת זקוקים בחיים לשתי כוחות, כמו שדיברנו. תורה ותפילה, או תורה וחיים, תורה ומקדש. כן? אני קראתי לזה, והגדרתי את זה, תורה וחוויה, כן? תורה וחוויה. וואו! צריכים את שתי הכוחות האלה. תורה וחוויה, תורה ומקדש, תורה ותפילה. רב ראה את רבי מנונה, שהוא מעריך בתפילה, הוא אומר, החוויה באה על חשבון השכל. זה לא טוב, מה? יש שיעור יפה במדרשה, אבל מי שכל כך העצימה את כוח החוויה, שהיא העריכה בתפילה יותר מדי, מה עם השיעור? מה? היא נתנה משהו על חשבון החוויה, על חשבון הלימוד. כאן אני רוצה לומר אבל הערה קצרה שחזרתי בתשובה. פעם, לפני שנים, לימדתי במדרשה במעון דברים דומים. ואמרתי להם, תשמעו, אם התורה והשכל זה מעל החוויה. קודם התורה והשכל ואחר כך החוויה. אז מי שאמר מה, אני באמצע שיעור, ונורא בא לי להתפלל פתאום בחוץ כשקיעה יפה. זה ביטול תורה? אמרתי לה, כן. ואז שאלתי את מורי ורבי, אמר לא נכון. אצל נשים זה לא נכון. נשים יש להם עוצמות של חוויה. הן יכולות לחוות דברים בצורה הרבה יותר טובה. צריך קצת תורה ויכולה להיות הרבה חוויה מכוח זה. אז יכול להיות, יש פלוס בנשים, יש חוויה. אבל רבא כאן חשש, שרבי מנונה, שהוא לא היה אישה בכל זאת. מה? אם הוא מעריך מדי בחוויה, החוויה באה, הוא קורא לחוויה חיי שעה, על חשבון התורה. התורה צריכה להוביל את החוויה. תכף ננסה להסביר קצת למה. למה התורה כך צריכה להוביל גם את החוויה הזו שלו? כי באמת, זה קצת לאזן את מה שלמדנו. קודם צריך יתרום משפטים. צריך הרבה תורה. צריך שיהיה לנו שכל שחושב על דברים מאוד נכונים, ואז לחוות את הדברים הנכונים, כן? אם אנחנו נחווה דברים בלי שיהיה לנו את השכל שלהם, אז זה יכול להיות חוויה מאוד מאוד ריקה, ריקנית, כן? אתה יכול לנסוע להודו, אתה יכול לנגן בגיטרה הרבה, את יכולה לנגן, אבל אין לך בעצם ערכים מאוד גדולים וחשובים. אז את חובה, השאלה את מה את חובה, כן? אפשר לחוות גם דברים מאוד קטנים, כן? מאוד נמוכים, כן? כן, בטח, אבל צריך שכל, ואז מתוכו חוויה בלב. אבל אם החוויה בלב תבוא במקום השכל, זה גם יכול להיות מסוכן, כן? אנחנו צריכים לחוות את מה שאנחנו לומדות, כן? אנחנו לומדות הרבה על האבות והאימהות. איזה כיף שאנחנו יורדות גם למערה, אז אנחנו מתפללות. אבל זה פעם בשבוע, אני חושב, לא יורדות להתפלל במערה. לא? משהו כזה. פעמיים בשבוע. אז יורדות להתפלל במערה. אבל זה לא פרופורציונלי אפילו למספר השיעורים שיש. כי כמה שיעורים יש במדרשה, סתם אל תענו, זה בטח הרבה, לא? יותר מפעמיים. אז זה צריך הרבה לימוד וחוויה. אבל יש סכנה גדולה אם הלימוד שלנו, אם החוויה שלנו משתלטת על הלימוד שלנו, כן? משתלטת על הלימוד. כי אז, זה יכול להיות חוויה מאוד ריקנית, נכון? יכול להיות גם תפילה מאוד ריקנית, לא? תפילה מאוד ריקנית. אמנם, פעם, יש לי בדודה, שאני בעצמי לא כך מכיר אותה, כי בדודה חילונית, היא גרה בראשון לציון, ורציתי אפילו להגיד לכם את השם שלה, ואני לא זוכר. אבל אם הדודה שגרה בראשון, נזכרים בכל פעם שמזמינים אותה לשמחות, אבל אתם יודעים, יש כאלה שבשמחות אתה כותב על ההזמנות, וואלה, ברח לי, זיווה. ואז בדודה, זיווה, היא גרה בראשון לציון. יותר מזה, אין לי שום מושג עליה, ולדעתי, אם אני רואה אותה ברחוב, אני אפילו לא יודע מי. אבל הם באים לשמחות, ושם הם מביאים גם מתנות, זה כדאי להזמין אנשים. סתם, לא יכולים. טוב, אבל אתם יודעים, האנשים של החוג הדתי מביאים מתנות צנועות יותר, דווקא בני דודים, זה שבאים מרחוק, מביאים הם לא יודעים כמה הסטייל, כמה מביאים, אז הם מחמירים בזה, זה טוב. טוב, טוב, זה לא יפה, תמחקו את הערה בסוגה. טוב, אבל בכל אופן יש לי איזה בדודה מראשון לציון, והיא עוד שהיא מגיעה לשמחות, שהם שולחים מתנות לשמחות, כל מיני כאלה. אז מה היה הסיפור? הסיפור הוא שאימא שלה, דודה שלי נפטרה כבר לפני שנים מרמת אבי, דודה שלה הייתה מרמת אבי, אימא שלה, אז הם פעם הגיעו, היא הייתה ילדה קטנה, אני די ודאי שהיא לא זוכרת את הסיפור הזה, אני זוכר. אז היא הגיעה עם אמא שלה להתפלל בכותל, זה היה אירוע, כי אתם יודעות, מרמת אבי, משפחה חילונית, זה לא משפחה דתית. והיא הגיעה עם אמא שלה להתפלל בכותל, זה אירוע, טוב. אז אבא שלי, זכרונו לברכה, הוא שאל אותה, תגידי, זיבה, על מה את הולכת להתפלל בכותל? היא הולכת לשים פתק בכותל, היא אמרה לו. אמרה לו, תשמע, אמא שלי לא רוצה לקנות לי אוגרים. אתם לא יודעת מה זה אוגרים, זה מין חיה כזאת, לא מברכים בורא מיני פסמים שלי בבית. סתם, לא... לאו דווקא ירחה הוא גדול, אולי למי שיש אוגרים, סליחה, אז זה חיה נחמדה מאוד, לא סתם, רק הרי אבסלה, אבל בכל אופן, היא הלכה, ואמא שלה לא רוצה שיהיה לה אוגרים, אז היא הולכת לשים פתק בכותל, שהקדוש ברוך הוא יעזור לאמא שלה להבין שהיא רוצה אוגרים, להביא לה אוגרים. אז מה אני רוצה להגיד? שלפעמים אנחנו יכולים כל החיים להתפלל על דברים תפלים וקטנים, כן? טוב, בתור ילדה זה בסדר, זה לא נורא, מה? ילד מתפלל שיקנו לו כדורגל, שיהיה לו, שיהיה זה, בסדר, זה נסלח. אבל תארו לכם שמישהי פה הייתה מתפללת בדבקות, רואים אותה במערה, מתפללת. בקבר האבות והאימהות, מתפללת, לא מפסיקה. וואי, יש לכם רעיונות על מה היא התפללה, שיש מחזיר שכינתו לציון, שיתגלה אור האבות והאימהות, שתזכה להתחתן, זה גם תפילה יפה. לא, היא אמרה, התפללתי ממש מכל הלב, מכל הלב, שהשם יעזור לי, ואני כל כך רוצה שיהיה שניצל בצהריים. אבל היא מתנדנדת שם בקבר אברהם ושרה, מתנדנדת, מתפללת, עוד שיר המעלות ועוד, על מה התפללת? אומרת, הוא כל כך התחסק לי לשניצל בצהריים, הלוואי ש... זה נראה לנו קצת מבוזבז. טוב, לקחתי איזו דוגמה קיצונית, כן? אבל לפעמים החוויה יכולה להיות שם מאוד, משהו מאוד דליל וקטן, כי אין לנו עוצמות גדולות בשכל, כן? כשאת לומד בשכל על האבות ועל האימהות ואת רוצה שאורה מתגלה בעולם, זה מעצים את כל החוויה שלה, כן? אז התפקיד הוא שיהיה לנו שכל גדול, שאז החוויה באה מתוך העוצמה השכלית הגדולה, בסדר? נחזור רק לסיפור פה. רב החשש, אפילו זה שני אנשים גדולים, שאם רבי מנונה מתפלל ומעריך בתפילתו, אז זה יבוא על חשבון במשהו השכל הגדול שצריך להיות לרבי מנונה. החוויה תיקח את השכל, מה? זה סכנה. אתם יודעות, אני מסתכל ואומר, היום אנחנו בדור שהצד העוצמתי, מה לדעתכם חווייתי או שכלי? יאללה, זרקו משהו. מה העוצמתי בדור הזה? שלכם, שאתם חיות בו. החוויה או השכל? מה? נכון, יש מי שחושבת אחרת? לא, החוויה, גם אני נראה, האמת, נכון? אני חושב כך. זה דור שהחוויה מאוד עוצמתית. אנחנו מאוד צריכים לחוות בו דברים. ומאוד עושה לנו את החוויה, מה? החוויה. סליחה, זה לא בשביל לרדת עליכם, אבל נניח שהייתי אומר לכם שיש שיעור של הרב זה וזה. בסדר, נחמד. הייתי אומר לכם, תשמעו, יש ערב הוואי, ניגונים ושירה, עם זאת וזאת וזאת, כן? מה לוקח? החוויה נראה לי, לא? אפשר להגיד, להשתקם ולומר. חוויה זה דבר מאוד עוצמתי. מאוד מאוד עוצמתי, כן? אז זה נפלא, כי יש משהו ארץ ישראלי בזה. אנחנו צריכים כמו משכן, אה? לחוות את הדברים בחיים, בעולם. רק צריך לזכור תמיד שהשכל צריך להנחות את החוויה. ופה היה איזה חשש בגמרא, כן? של רבא, שאם רבי מנונה מעריך מדי בתפילה, אז יהיה פה משהו חווייתי על חשבון השכל. אז זה לא טוב, כן? זה לא טוב. אז רבי מנונה בכל זאת אמר לו, לא, אני אצלי זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד, כן? אני יכול לפעמים להעריך גם בחוויה שלי, כן? בצד החווייתי שיש. אז זה, אני חושב, נקודה מאוד מאוד גדולה, מאוד משמעותית, כן? הצד השכלי והצד החווייתי. אבל אמרנו, משה רבינו היה כולו שכל גדול, נכון, אנחנו צריכים חוויה. כן? למרות שמכוח משה רבינו גם לנו יש הרבה שכל, אבל צריכים גם את החוויה, בסדר? להחדיר ולהביא את השכל בתוך החיים. כן? יש עוד סיפור דומה בגמרא, אז אולי כבר שאתה רק, סך הכל את הרעיון בכללותו כבר הפנמנו. אני רציתי עוד להיום, אולי בזה נסיים, להביא ולהתעסק קצת במזמור שיר, חנוכת הבית לדוד. כי מזמור של חנוכת הבית לדוד שייך למשכן ולמקדש, אולי, שכחתי, לפני כן הבאתי עוד משהו, עצור שהבאתי, כי נזכרתי שרציתי להקדים עוד משהו, ואז אולי נבוא למזמור של חנוכת הבית לדוד. זה נקשר לי בראש קצת בצורה שונה, ברח לי, הרגשתי חוליה חסרה, חוליה חסרה. יש גמרא מאוד מעניינת, אז אני אקרא לכם בגמרא, גמרא מסכת שבת, אז יש לרב קוק פרשנות לגמרא, היא דומה קצת, אבל יש דברים דומים, שונים. אז אני לא אקרא כל כך מדברים של הרב קוק, אלא אקרא לקראת הגמרא. קצת אולי אני אעזר בדברים של הרב קוק. נזכרתי, טוב שנזכרתי, כי זו גמרא מאוד מעניינת, ורציתי מאוד 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 להביא אותה בהקשר הזה של מה שאנחנו לומדים. אם כי יש לי קושייה על עצמי, אני לא יודע ליישב אותה. אולי אתם תיישבו שלא ניישב. אבל בגמרא יש דבר מאוד מאוד מעניין. תשמעו, אז תשמעו גמרא מעניינת. מה מספרת לנו הגמרא מסכת שבת? היא מספרת ככה, רק שנייה שנפתח רק, לא הייתי במקום המתאים, אז מחילה רגע אחד, עוד שנייה. שנייה ממש, אני מקווה. טוב שנזכרתי, אתם רואים, זה ברח לי, ונורא רציתי לקרוא את הגמרא הזאת. אולי קצת הסבר של הרב קוק, אבל תשמעו מה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת כך, שבנה שלמה בית המקדש. טוב, אנחנו עוברים ממשכן לבית המקדש, שזה דומה, כן? שבנה שלמה בית המקדש, כן, כן, את רוצה לשאול משהו, בשמחה.
אתה יודע שהחוויה באה
חשבון הספר. איך יודעים שזה באה חשבון הספר? שאלה מצוינת. הבעיה שאין לי ממש תשובה טובה, זה תחושה פנימית. צריכה לפעמים להיות תחושה פנימית, מה? רואים ערב שירה. וואי, יפה. שרים, 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 שרים. יותר מדי שרים ערב מרגישה כבר. את בורחת למדרשה לשמוע שיעור. אפילו בהקלטה. די מספיק. עוד שיר נשמה, ועוד שיר נשמה. אי אפשר, אה? יותר מדי כבר, כן? יותר מדי. מצד שני, אנחנו חייבים את החוויה, כן? תארו לכם שכולנו היינו באים לשמח חתן וכלה, ואומרים לכלה, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, שתהיה לך ככה. ואת חושבת בראש על עוד ברכה, תברכי. תרקדי איתה כבר. זהו, אז זה הצד השני, כן? אבל למה לרקוד איתה? בוא נברך אותה, בוא נברר איתה יחד, מה זה איש ואישה שכינה ביניהם. לא! צריך לחוות את זה, נכון? צריך לחיות את השמחה ביחד, כן? אז זה הצד השני. אז בואו נראה עוד גמרא, מסכת שבת. כשבנה שלמה בית המקדש, ביקשו להכניס ארון לבית קודשי הקודשים. ביקשו להכניס את הארון לקודש הקודשים. דבקו שערים זה בזה. לא נתנו השערים של המקדש להכניס את הארון. כך מספרת הגמרא. אמר שלמה 24 רננות ולא נענה. פתח ואמר שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. הנה הוא אמר את הפסוקים שאנחנו מכירים משיר של יום ראשון. ראתו בטרי למבלה, השערים רצו לבלוע אותו. זה לא הלך. אמרו מי הוא זה מלך הכבוד? אמר לו השם מזוז וגיבור. חזר ואמר שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? זה לא מלך הכבוד ולא נענה. אפילו שהוא אמר השם צורת מלך הכבוד לא נענה. כיוון שאמר השם אלוהים אל תשף פני משיחך זוכרה לחסדי דוד עבדיך, מיד נענה. מעניין, הוא הזכיר את דוד. באותה שעה נפקו פני כל שונאי דוד כשולי גדרה, כי דוד הראה, ראו שמה שדוד חטא זה לא, השם סלח לו על החטא שלו, כן? בזכות דוד נמלא מקדש. אז כמה רעיונות אני רוצה לומר על פי הגמרא הזאת, ואני חושב שזה דברים מאוד חשובים ביחס להשלים את מה שאמרנו. קודם כל, דבר מאוד מעניין. למה באמת? שלמה מתפלל, 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 לא נענה, לא נענה, עשו שערים ראשיכם, ינשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד, לא הולך. השערים של המקדש נערים סגורים, לא נותנים לארון להיכנס. מתי כן זוכרה לדוד, איך הם עשו את זה? את חסדי דוד עבדיך, הזכיר את דוד. ברח לי הפסוק. גמרא מסכת שבת, דף למד, דף למד, דף למד, פרק שני דף למד. כיוון שאמר השם לפני שלך לחסדי דוד עבדיך. מה? אז יש לי רעיון משלי, אני מקווה שהוא נכון. קצת בנוי פה דברי הרב קוק, אבל לא לגמרי. דוד המלך מסמן את ספר תהילים, את החוויה, כן? מה עושים כשבאים למערת המכפלה? הרבה פעמים אומרים תהילים. חוויה, תפילה. שלמה, מה הוא מסמן עכשיו את השכל? את השכל הענק של עם ישראל. שכל הענק של עם ישראל. שלמה הלך לבנות את המקדש עם השכל הענק והגדול של שלמה המלך. לא קם בישראל כמשה עוד נביא עומד, אבל לא היה חכם כמו שלמה, אני חושב, כן? מופיע בפסוקים, לא זוכר, פלצה בנדויק. שלמה זה מקובל כסיק הזה של חוכמה. אני אגיד את זה, צייר את זה כך. באה חוכמה להכניס את הארון לבית קודש הקודשים. אומרים, אבל איפה החוויה? איפה ספר תהילים? בלי ספר תהילים אי אפשר להכניס ארון לבית המקדש. בלי חוויה זה לא הולך. מה? צריך את החוויה. צריך את החוויה. התיקון של חטא העגל הוא שאנחנו בית מקדש. והתיקון של משכן ומקדש זה שכל שחווים אותו גם בפועל בחיים. מה? שחווים אותו גם בפועל בחיים. חייבים. זה שאלה, אני חושב בדרך כלל אחרי, כן. בדרך כלל לומדים דבר. תראו, אתם עכשיו בשיעור, אתם, כולנו לומדות עכשיו. אנחנו לא חווים, אנחנו לומדים. נראה לי כך, לא? קצת חוויה יש, מה? בעיקר כשאני מספר סיפורים, לא סירה, אבל יש קצת חוויה גם. אבל בעיקר לומדים. מתי אנחנו חווים? בעזרת השם, אחרי, כן. אחרי אנחנו גם שנתפלל, כשנחשב, כן. גם נחווה את הדברים, נחיה את הדברים.
אבל גם כאילו כשאנחנו חווים, תמיד יש כאילו את השכל.
יש משהו מאחור, אבל נכון, אבל השכל מתבטא בחיים על ידי חוויה. כן, כשאנחנו רוקדים לחתן והכלה, ברור שאנחנו רוקדים כי למדנו על איש ואישה ושכינה ביניהם, ומה זה בית בישראל. אבל עכשיו לא כל ריקוד וריקוד עכשיו רגע, איש ואישה, שכינה ביניהם, סר, יאללה, אני רוקדת עוד סיבוב אחד. פתאום את יוצאת מהסוג, למה מהצד? הייתי צריכה לחשוב עוד פעם, איש ואישה, שכינה ביניהם, יש פה מעגל שהוא אין סוף, זה לא נורמלי, מה, יאללה, תחווי עכשיו, כן? למדת, עכשיו תחווי, מה? עכשיו תחווי את הדבר. אני זוכר שהיינו פעם אצל מורי ורבי הרב מרדכי שטרנברג, אז הוא מאוד איש שכל כזה. אז הוא דיבר על פורים, הגעתי אליו בפורים, ואז הוא דיבר הרבה על פורים. ואז דיבר, הוא הסביר מה זה שמחה, מה זה פורים, ואז הגיע תלמיד חכם. אבל תלמיד חכם שיש פה תמיד שמחה כזאת באישיות, והגיע ואמר לו, הרב, אפשר לרקוד עם הרב, הרב כל כך מדבר על השמחה. אמר לו, יאללה, בוא נרקוד. אז אמר לנו בצחוק, כל כך הרבה למדנו על פורים, פורים הגיע סוף סוף, כן? הגיע מישהו שעם החוויה של פורים, זה לא מספיק ללמוד על פורים, צריך לחוות את פורים. זה לא מספיק שאת לומדת מה זה חתן וכלה, מה זה איש ואישה, מה זה שכינה ביניהם. עכשיו יש חתונה, זו הזדמנות לחוות את זה, כן? הריקוד הוא החוויה, בסדר? כאן, נחזור לגמרא פה. שלמה המלך עם כל חוכמתו רצה להכניס ארון לבית קודשי הקודשים. אבל להכניס ולבנות מקדש זה לא רק שכל, זה שכל וחוויה. שכל בספר תהילים, כן? אז היה חייב את דוד המלך. זה בעיניי דבר נפלא, מה? עם כל חוכמת שלמה האדירה, הוא צריך את החוויה של בימי דוד. מה אמרתי? יש לי קושייה, פה דווקא החוויה קדמה לשכל. קודם זה היה דוד, אחרי זה היה שלמה, כן? ודוד דווקא רצה לבנות, הוא לא בנה את בית המקדש. עדיין היה חסר לנו. גם לא היה חסר לדוד עוצמות של שכל, אבל עדיין היה חסר, השכל הגדול של שלמה, מתוכו תופיע החוויה של דוד. שפר תהילים, מה? צריך ללמוד הרבה על האבות והאימהות. בלי זה לבוא לבערה על ריק, וקצת לבוא על ריק, מה? אבל אחרי שלמדנו איזה כיף זה פתאום לעמוד ליד הקבר, אני חושב, לא? ששרה עמנו, לדעת שהיא פה איתנו. וכמעט אמרתי רחל עמנו, אבל זה לא. ורבקה, שרה רבקה, לאה. רחל זה בקבר אחר. אבל לעמוד ליד הקברים של האבות, של האימהות, ולהגיד, וואו, למדנו על זה הרבה, הנה אנחנו פה, כן? היה. שלמה לבנות את בית המקדש, הוא בנה. הוא רצה להכניס את הארון לבית קודשי הקודשים. הארון, להכניס, אבל אי אפשר רק עם שכל. זה צריך עם תפילות דוד המלך. ככה אני אין לי דבר. אז בסוף הוא הזכיר את דוד המלך, הוא אומר, זה. דוד שאף לבנות בית המקדש, כי דוד הרגיש חזק את הצורך של להביא את השכל הזה לידי ביטוי בחיים, בחוויה, כן? חוויה הזאת היא חוויה בסוף מתקנת. מתקנת את חטא העגל, אולי גם מתקנת את חטאי דוד, כן? מתקנת חטאים. בסוף לחוות את החיים, לתקן את החיים גם, כן? תקן את השכל ומתוכו לתקן את החיים, כן? לשוב בתשובה ולתקן את החיים, בסדר? תראו שהאמת, אולי, וזה כבר נעשה את זה, אז רציתי להביא קודם את העניין הזה של דוד, וזה אולי נסיים מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. זה נורא מעניין, זה השאיפה של דוד לבנות, זה לא דוד בסוף לא בנה בפועל, אבל מתבטאת כאן השאיפה הגדולה של דוד המלך לבנות את בית המקדש, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. מה יש במזמור הזה? אז נורא מעניין, שמתי לב. ארוממך השם כי דיליתני, ולא שימחת הווי לי, השם אלוקיי, שיבעתי לך ותרפאני. כרגע באפו, יש שם איזה ביטוי כזה, חיים ברצונו. דוד המלך בעצם מתאר את החיים. מקדש שייך לחיים, והחיים הם לא רק שכל, הם חיים עם ירידות, עם עליות, כן? והמקדש מעלה את כל החיים כלפי מעלה. יש לנו שכל אדיר וגדול, ומתוכו מתרוממים כל החיים. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד הוא בעצם תיאום מופלא כזה, איך יש שכל גדול, אבל הוא מתבטא בחיים. בחיים יש גם ירידות, יש גם עליות. אז זה לא. זה שכל בחיים. אבל דוד מתאר חזק. תראו את כל הפסוקים שאנחנו קוראים ומומים במזמור הזה, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, זה כולו תיאור שלם של חיים שמתגלים. כן? חיים שהמקדש בא לבטא ולתקן אותם ולרומם אותם. הוא אומר, הוא מצליח גם לרומם אותם. הוא אומר, מזמור שיר חנוכת הבית ארומך אשר, ולא שימחת אוהבי לי, שיבעתי לך ותרפאני, רפואה, העלית ונשאול נפשי, חייתני מיורדי בור, כן? כי רגע באפו חיים ברצונו, כן? וערב ילין בכי ולבוקר עינה. המקדש כולו הוא ביטוי לחיים עצמם. והחיים עצמם, אחרי השכל הגדול, בחיים עצמם יש הרבה ירידות ועליות. המקדש בא להעלות את כל החיים כלפי מעלה. שיהיה כאן חוויה שמעלה ומרוממת את כל החיים כלפי מעלה. זה עניין המקדש. לכן היה חשוב לדוד במזמור שלם לתאר איך בית המקדש בא לבנות את החיים. בא ליצור את החיים, כן? בא לבנות את החיים. אז זה אנשים נקודה מאוד חשובה. אנחנו לא יכולים לעולם בלי השכל שלנו. וכמו שאומר השפת אמת, יש לנו שכל אדיר וגדול שהגיע לנו בזכותו של ענק הענקים משה רבינו. ובלי השכל הזה אנחנו לא יכולים. בלי השכל הזה בעצם אין לנו יכולת לעבוד את השם. חייבים שכל. חוכמת שלמה התחיל בחוכמת משה רבינו, אין. חייבים שכל. אדם שמנסה לעבוד את השם רק ברגש, רק בחוויה, כן? שזה תלוש מהעוצמות השכליות הגדולות של משה רבינו, זה לא טוב. לכן היינו צריכים קודם פרשות יתרו, משפטים, כן? הרבה פרטים בפרשת משפטים. כי אי אפשר לבנות את העולם שלך רק על עולם חווייתי, זה עולם ריקני. כן? זה יכול להיות עולם שכמו שאמרנו בדוגמה, כל המן יבקש אוגרים, או יבקש בתפילות שלו כל מיני דברים נמוכים וקטנים. זה לא משהו גבוה, זה לא משהו גדול. אתה צריך ללמוד על דברים גדולים, כן? אתה צריך ללמוד על דברים גדולים, אתה צריך להגביה את המחשבות שלך, כן, כלפי מעלה. לרומם את המחשבות שלך כלפי מעלה. רק מתוך העוצמות השכליות הגדולות יש ערך לחוויה. אבל בסוף, ארבע פרשות בתורה, תרומה, תצווה והקל פקודי, משכן. משכן. והמשכן כולו, הוא כולו ביטוי איך לבטא שכל וחיים. אבל משה לא היה צריך משכן, היה מספיק שחשוב על המשכן, נכון. אבל אנחנו צריכים את החוויה הזאת, צריכים את המשכן הזה, כן? אז זה הכרחי לנו. אנחנו חייבים את החוויה הזאת, אבל רק מתוך השכל. אחר כך זה הכרחי כבר שיהיה גם חוויה. חשוב שתהיה גם חוויה. פרשת תרומה זה לקחת את השכל של יתרו במשפטים ולחוות אותו אחר, כן? בתוך החיים. אז יש כישרון לכהנים גם להביא את הדבר הזה לידי ביטוי, לגלות שכל בחיים. משהו אחד אחרון, אחרון מה שאני אסיים, אתם יודעות, היה, דיברנו פעם על דמותו של הלל, והיה מי שרצה להתגייר על מנת שאני כהן גדול. אתם יודעות מה זה בעצם מבטא? הוא רצה את החוויה בלי השכל. הוא ראה את החוויה בלי השכל. רק כדי להמחיש לכם, אתם יודעות, פעם מי שהתקשרה לאשתי ואמר לה שהיא רוצה בחור משווי חברון. רוצה שידו, אז אמר לה, למה את רוצה משווי חברון? אמר לה, מה זאת אומרת? הייתי בחתונה של שווי חברון, וראיתי איך הבחורים שם רוקדים. וואו, זה עשה לי את זה. זה עשה לי את זה. אמרתי, אני צריכה בחור מפה. אז אשתי רק הסבירה לה בעדינות, יודעת, הם גם לומדים תורה. מה, יום ולילה, כל מה לומדים תורה. מה, באמת, כל מה לומדים, זה פחות מתאים. לא, לא מתאים. טוב, אז זה לא הולך אחד בלי השני, כן. זה יפה להתחבר לחוויה, אבל מאחורי החוויה עומד גם הרבה שכל, כן. אי אפשר להתחבר לחוויה בלי השכל. אבל הלל כן גייר את אותו אדם. הוא זיהה שאם הוא רוצה את החוויה בצורה כל כך מרשימה וגדולה, בכל זאת עומד מאחורי זה, אפילו שזה חיצוני וזה חווייתי, זה שהוא רגיש את החוויה של כהן גדול טוב, זה מראה משהו. זה מראה שהוא כן מחובר אליו. אז הלל הצליח בסוף לרומם אותו, עומד אותו, שיבוא גם אל השכל שמאחורי החוויה. אולי היינו צריכים לתפוס את אותה בחורה ולהגיד לה, תשמעי, את אוהבת את החוויה הזאת, יד מה גורם לחוויה הזאת. שלומדים תורה, אולי זה היה מרומם אותה. טוב, לא יודע, זה בטלפון הבא שהיא. טוב, לא, אבל פספסנו כבר, לא יודעים. לא, אבל בכל אופן, החוויה זה דבר עצום, אבל חייב לבוא שכל מאחורי. כן. אחרת, לתפוס את הריקודים, מי שתרצה מאוד לבוא למדרשה. טוב, אתם יודעים מה, זה אני מתחרט. לבוא למדרשה לא נורא, כי ראתה אתכם רוקדות בליל שבת, אמרה, וואו, איזה יופי, יאללה, מדרשה שרוקדים בתור. את יודעת, אנחנו גם לומדים. לא, פחות מתאים לה. טוב, אבל לפעמים, הרבה פעמים אנשים מתחברים דרך החוויה. זה לא נורא, כן? זה הצינור שמחבר אותה. תראי, לפעמים בחור מתחבר לישיבה, למה? כי הוא רואה שרוקדים יפה בשבת. טוב, מה חשבת שאתה באת ללהקת ריקודים? באת להם, אה? יאה, בסדר. אז אתה מתחבר בהתחלה, זה דרך החוויה. אבל אחר כך אתה בא לשכל הגדול של הדברים, כן? אז גם אותו אדם שרצה להיות כהן גדול, הוא רצה להתחבר דרך החוויה. לפעמים זה כן מחבר. וגם הלל הצליח לרומם אותו דרך החוויה. ולא נורא להתרומם דרך חוויה. ובסוף צריך לבוא לשכל, כן? לשכל של הדברים, כן? מי שמאוד רוצה להתחתן, אומרת, וואי, איזה כן, והחתונה כל כך רוקדים יפה, נכון, אבל את יודעת, אחרי שרוקדים יפה, הם גם חיים ביחד, ובחיים ביחד צריך גם הרבה שכל, וחשיבה, איך עושים את הדברים נכון. זה אנחנו צריכים להיזהר. אנחנו צריכים הרבה פעמים להיזהר שהצד החווייתי לא ימחק את הצד השכלי, כי אז זה היום ונורא, זה חטא סוג של חטא העגל כזה, כן? הם כל כך רצו לחוות משהו, הם מחקו את השכל, כן? ורקדו לעגל, לא, זה סוג של חטא העגל. צריך הרבה חווייתיות מתוך שכל מאוד עמוק. אבל לפעמים אנחנו מתחברים דרך החוויה, זה לא נורא. אפשר להתחבר דרך החוויה אל השכל, כן? בסוף צריך שהשכל יוביל לחוויה. אז נכון שיש הבדל בין נשים לגברים, נכון שהצד נקרא לזה הגברי בדרך כלל מורכב יותר צריך כבר לסיים, מהצד השכלי, מהצד הנשי מורכב יותר מהצד החווייתי, כן? ובכל בית בסוף, שני הדברים מורכבים, מהשכל ומהחוויה, כן? אבל בסדר, זה טוב שהשכל והחוויה ישלימו אחד את השני. אבל צריך הרבה שכל שעומד מאחורי החוויה. אולי פעם סיפרתי לכם, אני חושב, שכשהכרתי את אשתי, אז היא שאלה מה אתה לומד, אז באותו זמן למדתי הלכות שבת. אז אמרה, על מה לומדים בהלכות שבת? אז אמרתי לה, טוב, תראי, לומדים. אם שכחת לשים דבר על הפלטה, רבע שעה לפני שבת, מה עושים? ואז הסברתי לה, אמרה לי, עזוב, כל זה פלפולים. אנחנו נכין את האוכל פעם יום חמישי, לא צריך את כל, כן? כל הפלפולים. אישה זה חוויה, מה? מה יקרה אם שכחנו? כן? בסדר, בסוף בוא נחווה את שבת. נכון, זה מצוין. מצוין לחוות את שבת. בכל זאת צריך להתחבר לשבת גם דרך השכל, שעובד מאחות. כן? בסוף זה משלים אחד את השני. אם לא, אז בין יתרו ומשפטי לבין תרומה, קרח את העגל, אומר חזק. כל כך רצינו לחוות את התורה, שהחוויה באה על חשבון השכל. כן? ויצא לנו עגל, וזה לא טוב. גם לא בחיים הכלליים, גם לא בחיים אישיים. אז מה התיקון של חטא העגל? שנלמד, נכון. וגם שנחווה, ברום המשקל. נלמד, אבל נחווה נכון. כן? נכוון דרך השכל את החוויה למקום הנכון שלה. אז נרקוד, אבל נרקוד אחרי שחווה. אחרי שלמדנו נכון. ונעשה הרבה הרבה דברים חווייתיים לפעמים, אבל מכוונים על ידי השכל. כן? ואז זה הצד המשלים. כי הגוף שלנו, החוויה שלנו, החיים שלנו, יהיו מכוונים על פי השכל שלנו. כן? אז הפרשות האלה יתרו משפטים, מיד אחריהם תרומת יצווה. ובאמצע, סמוי ולא כתוב, אמנם כתוב אחר כך בגניסה, חטא, של חוויה לא נכונה. כן? ותיקון, איך קרה בסוף החוויה הנכונה, כן? הצד הנכון, כן? איך לחוות את הדברים בפועל, איך לחוות את החומר, איך לרומם את כל הצד החווייתי והחומרי שלנו אל המקום העליון. טוב, שלום, שלום להם.